שלום לכולם, אנחנו מתחילים את השיעור שלנו היום לכבוד פרשת מטות מסעי, שתי פרשיות מחוברות. קראתי לשיעור זמן הכרעה, זה לא סתם. אנחנו מדברים כבר הרבה מאוד זמן על זה שעם ישראל עולה קומה, שהדברים הולכים ומשתנים, שיש תהליכים בעצם פנימיים שהם הרבה יותר עוצמתיים מהתהליכים החיצוניים, אף על פי שבתהליכים החיצוניים יש דברים מאוד מדהיגים שמצריכים טיפול ואסור להזניח ולהגיד הכל בסדר, אבל יחד עם זאת בפנים מתרחשים תהליכים מאוד מאוד מיוחדים. והיום אנחנו ניתן עוד טעימה מתוך פרשות השבוע, שמתוך ההבנה של הפרשה ודברי הרב ודברי חזה ודברי הרב, בסופו של דבר נגיע בעזרת השם גם לקצת יותר הבנה באשר למה שמתרחש בדור שלנו. אז בואו נתחיל. מקור א', במדבר למד א', וידבר השם אל משה למון, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. כן, כל המעשים שהם פיתו את עם ישראל. וישלח אותם משה, כן, בדילוגים אני קורא, משה שולח את כל החיילים, ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו, שולח אותו עם כלי הקודש, חצוצרות התרועה. כבר למדנו על החצוצרות האלה שמבטאות את ההנהגה של משה רבנו, שהיא באה מן הכסף העליון, כאילו משמי שמיים. אז למה פה שולחת לו פתאום עם חצוצרות הכסף וכלי הקודש? הולכים לצבא עכשיו, מה כלי הקודש? ואת מלכי מדיין הרגו, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. מה צריך לציין שהרגו אותו בחרב? מה זה משנה איך הרגו אותו? אומר רש"י, וכלי הקודש זה הארון והציץ. אז למה צריך לשלוח אותו הארון? טוב, ארון הברית הולך איתנו ללחמות. למה את הציץ? שהיה בלעם עמהם, בלעם היה עם מדיין. הוא מפריח מלכי מדיין בכשפים, והוא עצמו פורח עמהם. ממש כמו הסרטים שעושים היום. הוא ככה אף לו באוויר עם הכשפים שלו, וגם גורם למלכי מדיין שהם יכולים לעוף באוויר, ואיך אפשר לנצח אותם. הראה להם, פנחס, הראה להם את הציץ שהשם חקוק בו, והם נופלים. וככה הוא הפילו אותם והרגו אותם. בחרב, הרגו את בלעם בחרב, אומר רש"י, הוא בעל ישראל, והחליף אומנותו באומנותם. למה? שאין נושאים, עם ישראל אין נושאים, אלא בפיהם, על ידי תפילה ובקשה. הוא בא בלעם, ותפס אומנותם לקללם בפיו. בא בלעם, רצה לקלל בפה. אף הם באו עליו פה במלחמה הזאת, והחליפו אומנותם באומנות האומות, שבאים בחרב, שנאמר, ועל חרבך תחיה. מה זה? ממש לא מובן, שימו לב. אומר רש"י ככה, בלעם, הרי אומנות של האומות, כמו שנאמר לעשיו, ועל חרבך תחיה, אז האומנות היא חרב. בלעם אמור לבוא עם חרב, עם מה בא בלעם? עם הפה. אז הוא לקח את האומנות של ישראל. אז כאילו ישראל אומרים לו, לקחת את האומנות שלנו? טוב, אנחנו ניקח את האומנות שלך, אז עכשיו הם באים עליו בחרב. א', זה לא מובן. כאילו מה, הוא לקח את הפה, אז אנחנו צריכים עכשיו להחליף, לקחת את החרב, מה זה הדבר הזה? וגם, מה זה המאבקים בין פה לחרב פה, וההחלפות בין פה לחרב, מה יש כאן? מה זה הדבר הזה? ועוד, אם אתה אומר שעם ישראל לקחו את האומנות של בלעם, של הגויים, של לבוא בחרב, כיוון שבלעם לקח את האומנות שלהם לבוא בפה, אז למה פנחס בא עם כלי הקודש, עם החצוצרות, עם הציץ ועם ארון הברית? והרי במפורש הוא היה צריך להשתמש בציץ עם שם המפורש כדי להפיל את בלעם והמחשפים, לעצור את הכישופים שלהם. אז אם הוא היה צריך לעצור את הכישופים שלהם, אז בסופו של דבר אתה אומר, אבל הרגו אותו בחרב. בסדר, הרגו אותו בחרב, נכון. אבל עדיין היה צריך להשתמש בכלי הקודש. כלומר, שיש פה משהו מעולץ קצת. הרי בסופו של דבר השתמשו בכלי הקודש, השתמשו בקדושה הישראלית, בציץ, בשם הקדוש, השתמשו כדי להפיל את בלעם ואת כל המלאכים שהוא הפריח באוויר על ידי הכשפים שלו, כן? אז כלומר שכן השתמשו בקדושה הישראלית הייחודית המיוחדת. אז למה בסופו של דבר צריך להיות אותו בחרב? מה, בשביל הסצנה כאילו? לקח את הפה, נחזיר לך באומנות שלך, מה? יש פה משהו, יש פה איזו התאמצות על החרב. מי שיש לו ספקות, שיראה איתי יחד את מקור ב' במדבר כ"ב, פרשה קודמת, בתחילת פרשת בלק, זה לא פרשה קודמת, זה שתי פרשיות אחורה, פרשת בלק. בתרא האתון את מלאך השם ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו. בתת האתון מן הדרך. טוב, בסדר, מה אתה רוצה? במלאך צריך לאיים עליו, לא? אז הוא בא עם חרב, עם מה אתה רוצה שהוא יבוא? חכו. ויאמר בלעם לאתון, כי התעללת בי. לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. טוב, אחי, זה מקרי, אתה יודע, המלאך עם חרב, ממשיך את החרוז, גם הוא אם יש לו חרב, הוא הורג את האתון. ויגל השם את עיני בלעם, וירא את מלאך השם ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ויקוד וישתחו לאפיו. חרב, חרב וחרב. טוב, מה רוצים כל כך הרבה? אומר רש"י, וחרבו שלופה בידו, רש"י אומר את זה כבר בבלק. מה הוא אומר? אמר, רשע זה הניח כלי אומנותו, שכלי זה עינן של אומות העולם בחרב, והוא בא להם בפיו שהוא אומנות שלהם, של ישראל. אף אני, כביכול אומר המלאך, את פוסת שלו, ואבוא עליו באומנותו, אני אבוא אליו עם חרב. ואומר רש"י שם, כבר בתחילת פרשת בלק, וכן היה סופו, ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב. מה זה? כאילו מראש כבר אומרים לו, תשמע, חרב, יהיה פה חרב, אתה בא עם פה? אם אתה בא עם פה, אתה תחטוף בחרב. מה זה? עוד שמה אומר רש"י, לו יש חרב בידי, מה שאומר בלעם לאתון, גנות גדולה היה לו דבר זה בעיני השרים. הם שומעים אותו, אומר את זה לאתון. זה הולך להרוג אומה שלמה בפיו, ולאתון זה צריך כלי זין, צריך את החרב שלו פתאום. לא מבינים. הוא הולך להשתמש בפה עכשיו להרוג אומה שלמה, ובשביל להרוג את האתון הוא צריך חרב? איך הוא יהרוג עם שלם עם הפה, אם את האתון הוא לא מסוגל להרוג עם הפה? אז גם כאן יש איזו אמירה של נו נו, הפה שלך אלק, אתה הולך להרוג עם שלם עם פה, תאטון אתה לא מסוגל להרוג עם הפה, אתה אומר אם היה לי חרב ביד. עוד פעם משחקים של פה וחרב. רבי חיים פלטיאל אומר, וחרבו שלופה בידו, שלופה, אומר זה חסר כתיב, כתוב שלופה בלי וב, כן? כי אומנות ישראל בפה, והוא בלעם בא לקללם בפה, וזהו של פה. מה זה שלופה? וחרבו שלופה, חרבו של פה. אז המלאך בא עם חרב בידו, אבל שימו לב, איזה חרב יש לו ביד? את החרב של הפה. מה זה? חרב של הפה ביד. ועם זה הוא בא להכות את בלעם, שלקח את האומנות של ישראל בפה, והוא צריך לחטוף בחרב. אז הוא בא אליו עם חרבו שלופה, שלופה, אומר רבי חיים פלטיאל, שלופה של פה, כי זה חסר בלי וב, חרבו שלופה בידו. ברור שיש פה דברים, יש פה איזה עומק. אומר רבנו בחיי, וחרבו שלופה בידו, רמז לו, שסופו שימות בחרב. כלומר, למה המלאך שולף את החרב? בשביל לרמוז לו, תדע לך, בסוף אתה תמות בחרב. הדאוד הכתיב ביהושע י' ג' פסוק אף ב' ואת בלעם בן באור הקוסם הרגו בחרב. כלומר, למה המלאך מחזיק את החרב? להגיד לו, בלעם, אתה הולך כלל את ישראל, אתה רואה חרב? ככה אתה תמות בחרב. השם יצילנו. מה העניין? להגיד לו שהוא ימות בחרב. אז אנחנו רואים שיש פה עניין מאוד מאוד עמוק. אומנות האומות חרב, אומנות ישראל פה, בלעם לוקח אומנות ישראל בפה, ישראל מקים אותו עם חרב, שזה אומנות של הגויים, כאילו עושים החלפות, שלא מבינים מה פשר ההחלפות האלה. ודבר שני, חרבו של אופה זה של פה, והוא גם מבשר לו, זה יהיה בחרב, כך בחשבון, אתה תלך בסוף בחרב. וכביכול גם רואים את בלעם לועגים לו, אתה לא מסוגל להרוג את האתון שלך עם הפה, אתה צריך חרב, אז אתה הולך להרוג עם שלם בחרב. מה זה? טוב, אז תראו, אנחנו צריכים קצת להיזכר, אנחנו אומרים כל הזמן שהאומנות של הגויים זה חרב, נכון? אבל כשאנחנו מסתכלים על אותו עשיו שנאמר לו, ועל חרבך תחיה, הדברים לא כאלה פשוטים. תראו איתי מקור ג', בראשית קפה, ויהב יצחק את עשיו, כי צייד בפיו. רבותיי, צייד בפיו. מה זה? אומר רש"י, בפיו של עשיו, שיצד אותו ומרמהו בדבריו. איך אתה יכול להגיד שאומנות של הגויים זה לא בפה? הרי עשיו היה רמאי גדול. היה לו פה חלקלק, איך מאסרים את התבן, איך מאסרים את המלח, פפפפם, משחק אותה צדיק. גם היום אנחנו רואים כאלה שמשחקים עם הפה בלי סוף. אז איך אתה אומר שאומנותם של ישראל בפה? גם עשיו היה צייד בפיו. לא רק עשיו, לך עוד אחורה, בראשית י' כנמרוד, גיבור צייד לפני השם, אומר רשי, צד דעתן של בריות בפיו ומטען למרות במקום, למרות בקדוש ברוך הוא, לפני השם, מתכוון להקניתו על פניו, כלומר הוא חצוף גדול, אבל הוא יודע להשתמש בפה. ואתה אומר לי, שאומנותו של ישראל בפה. מה זה? הנה כבר ראינו את עשיו צייד בפיו, נמרות גיבור צייד, יודעים לשחק אותה יפה מאוד אלה, שחקים אותה עם הדיבורים ודיבורים על שלום ועל מזרח תיכון ועל זה ותיקון עולם והכיבוש, איזה כיבוש, איזה נעליים, הוצאנו חוברת מסודרת שאומרת הדבר הכל כך פשוט שאין דבר כזה, כיבוש, איך יש כיבוש, ממי כבשנו? ירדנים אומרים זה לא שלנו, מצרים אומרים זה לא שלנו, אז ממי כבשנו? מי בדיוק הריבון הזה שבא ואומר כבשתם? ממי כבשנו? חוץ מהצהרת בלפור וועידת סן רמו שאומרת שזה שלנו, אז זה הכל רמאות בפה. אז יש להם כוח אדיר בפה. אז מה החלטת שכוחם של ישראל בפה? אז ברור שכוחם של ישראל בפה זה תפילות. טוב, בואו נראה את זה. תראו איתי יחד ב... כמובן לא רק תפילות, תורה ותפילה, כן? בואו נראה יחד במקור ד', דברים למד ג'. אשריך ישראל, מי כמוך? עם נושע באשם. שהקדוש ברוך הוא מה הוא? הוא בעצם מגן עזריך. ואשר חרב גאוותך. אז מה החרב של ישראל? זה הקדוש ברוך הוא, נכון? הלאה, ובתנחומה בשלחת את, אל תראי תולעת יעקב, אומר ישעיהו הנביא פרק מ"א. למנים שהוא ישראל, לתולעת, אומר המדרש. לא אומר לך, מה תולעת הזה אינו מכה את הארזים, אלא בפיו. והוא רך, הוא מכה את הקשה עם הפה שלו, נכון? כך אין להם לישראל אלא תפילה. אז כוחנו בפינו, נכון? אז ועוד בישעיהו נונטט, ואני זאת בריתי אותם אמר השם. רוחי אשר עליך, ודברה אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם, מה אתה בעד עולם? אומר תנחום הנוח ג' שכבר למדנו אותו בעניין של גמרא זו אהבה, ואף הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל שלא תשכח תורה שבעל פה, מפיהם ומפי זרעם, עד סקוף כל הדורות שנאמר, אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך וכו, פיך, 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 יש ברית על הפה של ישראל. אז אם בלעם בא עם פה, אז מה צריכים ישראל לעשות? מה אתם אומרים? נו, היגיון. מה צריכים ישראל לעשות? איך הם ילחמו בו אם הוא בא מולם עם פה? עם פה, ברור שעם פה. הם לוקחים את האומנות שלו, הם חלשים בחרב. כלומר, זה לא האומנות שלהם, זה לא הדרך שלהם. אתה, הוא בא מולך בפה, מצוין, הוא בא למגרש שלך, אתה אומן בפה, הוא פחות ממך בפה, תעשה פה מול פה ותנצח. מה פתאום כשאתה נמצא לכאורה, במקום האסטרטגי שלך, במקום, במגרש הכי טוב שיכולת להזמין, שהמגרש הוא מגרש של פה ודיבורים, ששם אתה מלך. מה אתה עושה? אתה הולך למגרש שכביכול אומות העולם, שם הם שולטים כביכול באומנות שלהם. להפך, אם הוא בא עם פה, תשמח, תבוא עם הפה שלך עוד יותר ותנצח אותו. זה הפה הישראלי, פה קדוש. זה כל העוצמה הישראלית. ואשר חרב גאוותך, זה הקדוש ברוך הוא. ואל תראי תולעת יעקב, כי הכוח של התולעת זה בפה. ולא ימושו מפיך, והברית היא על תורה שבעל פה. הכל קשור לפה, נו, אז תנצח עם הפה, מה פתאום אתה עובר לחרב? ועוד כל כך מדגיש, כל כך מדגיש, שבחרב, בחרב, מה בחרב? לא, לקחת את הפה, אנחנו לוקחים את החרב. מה זה הדבר הזה? ממש מוזר. טוב, אז בואו טיפה ניכנס יותר פנימה. תראו איתי יחד מקור ה', באות הקודש חלק ג', מידת הפרישות י' א', פסקה י' א'. אומר הרב, ממרום המציאות העליונה, כלומר המציאות השמיימית, בא הדיבור לפיו של האדם. ממרום המציאות העליונה, בא הדיבור לפיו של האדם. אם חשבת שהפה הישראלי זה צייד בפיו של עשיו, או גיבור צייד של נמרוד, או איזה כתב CNN, שכח מזה מותק. הרמאות של הפה זה לא פה, זה לא פה. פה זה כמו פי הבאר. מה פירוש? השער. פה הכוונה היא זה שער. שער למה? זה השער להשם. צדיקים יבואו בו. מה השער הזה? אז הוא אומר, ממרום המציאות העליונה, אומר הרמרן הרב קוק, ממרום המציאות העליונה בא הדיבור לפיו של האדם. ואין לשער כמה גדולות הן העלילות, העלילות הכוונה היא סיבות שמסובבות אחת השנייה, המעשיות והרוחניות, שפועל הדיבור מאז הינתקו ממרום רו, אי שם בשמי שמיים, עד שבא לכלל ביטוי בפה של האדם. וכשהוא מקושר למחשבה האלוהית בתורה ובתפילה, אין לאורו וזוהר עושרו קץ ותכלית. זה עוצמה שאי אפשר לתאר, האור הוא אין סופי ממש. וממשיך הרב ואומר, הוא ממש בורהו עולמים עם הפה שלו, מלאים כוח וחיים, אומץ ועושר רב. והצדיק בעל המדע, שיש לו גם את הדעת, המשיג את ערכו של הדיבור, כרום השגתו תהיה גם פעולתו. כלומר, ככל שהוא יותר יש לו דעת של תורה ועמקות של תורה, והוא יותר יודע את שורש הדיבור ומאיפה הוא בא, ככה הדיבור שלו פועל יותר. וצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אז כלומר, יש גם פסוק בנביא, כמדומני ישעיהו, ואשים דבריי בפיך, ובצל ידי כי סיתיך לנטוע שמיים ולסעוד ארץ ולמור לציון עמי אתה. אז מה זה לנטוע שמיים ולסעוד ארץ? שעם הפה ממש בורים עולמות, וכך אומר הזוהר בהקדמה, דף ה' עמוד א', אומר הזוהר, שבעצם אומר רבי שמעון, בוא נגיד את דברי רבי שמעון בר יוחאי, מה זה ולמור לציון עמי אתה? אז הוא אומר, אל תקרי עמי, אלא עמי, עמי אתה. למהווה שותפה עמי. אתה שותף עם הקדוש ברוך הוא, למה? מה אני במילולי, בדיבורי, בראתי שמיים וארץ? גם אתה בדיבור שלך, בפה שלך, בורא שמיים וארץ. כל יהודי שלומד תורה, הוא מפעיל את הפה, וגם אם אתה לא רואה, מהפה שלך זורמים זרמים של אורות כאלה עצומים, בוראים עולמים, שמיימים, רכים, כל מיני דברים שהם למעלה מהשגתנו, והם בעצם משפיעים פה למטה. אז למעשה, מה זה הפה הישראלי? זה שער של התגלות אור השם שבא משמי שמיים, שהולך ונובע, הולך ושופע, עד שמגיע לפה של היהודי. אז זה נקרא שכוחה בפיה, אל תשווה לי את הפה של הצייד בפיו, של הצייד הזה, עשיו הרמאי, או של נמרוד הרמאי הזה. לא, פה מדובר על פה שהוא שער להתגלות אור השם משמי שמיים. כן? זה משהו אחר לגמרי. אבל אם זה ככה... עד רבה, בא בלעם פותח את הפה, תפתח עליו פה יותר גדול, יותר עמוק, יותר קדוש, לאין ארוך, ותנצח אותו בפה. למה צריך להדגיש את החרב? עד כדי כך מדגישים את החרב שאומרים, אפילו שפנחס השתמש בציץ ובשם המפורש כדי לחסל את הכשפים של בלעם, בכל זאת בסוף הרגו אותו בחרב, כאילו התאמצו שזה יהיה בחרב דווקא. למה? למה? מה קרה? יש לך כלי קודש, הם עובדים, הם מנצחים, תנצח עם זה וגמרנו. למה צריך בחרב? יש כאן איזו אמירה. וגם בתחילת הדרך המלאך, חרבו שלופה בידו, אומר לו אתה תמות בחרב וכולי, כל מה שלמדנו. שהוא רומז לו, אומר רבנו בחיי, שסופו למות בחרב, וחבי חיים פלטל בכלל אומר דבר נפלא, חרבו של ופה בלי וב, של פה, חרב של פה בידו. אז אם זה של פה, אז שיהיה בפה וגמרנו. למה זה צריך להיות חרב של פה? למה צריך חרבו בידו, חרב, שדווקא החרב, דווקא להגיע לחרב, מה העניין? אז תראו, בואו נתחיל טיפה לפרק את זה עוד קצת, ונתחיל לפרק את העניין. תראו איתי יחד במקור וב, אומר רבנו יעקב בעל הטורים, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. ביושע, פרק י"ג כתוב, אומר, ואת בלעם בן באור הקוסם הרגו בני ישראל. מלמד, אומר בעל הטורים, שהביאו לפני משה, ודנוהו כדין מכשפה לא תחיה, כך מופיע בספרי. כלומר שהם לא הרגו אותו מיד, לקחו אותו, עשו לו משפט, והרגו אותו בחרב כדין של מכשפה לא תחיה. דין של כישוף. כאן אנחנו מתחילים טיפה לקפל פה איזה אור. אומר בסנהדרין ס"ז עמוד ב', אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליה של מעלה? אז כלומר, מה עושה המחשף? המחשף, מה הוא עושה? הוא בעצם משתמש, למדנו, יש לנו שיעור שלם על זה, אם אתם זוכרים, שספר החינוך מסביר שהמחשף מצליח לערבב כלאיים של מלאכים, בעצם לנטרל את השפעתם ולקחת את כוחם אליו. זה דברים שכבר היום לא מצויים, אבל פעם, לפני אלפי שנים, היו אנשים גאונים בזה כמו בלעם. אז בעצם, כביכול הדיבור של בלעם, הוא לא דיבור של שער לקדושה, אלא להפך, הוא דיבור שבא לחסום את הממונים, לחסום את אור השם מלהתגלות בארץ, מכחיש פמליה של מעלה. אז דנו אותו והרגו אותו כמחשף. לומר לך, אתה לא פה שמגלה את אור השם, אתה פה שבא לחסום את אור השם, אתה מחשף, מכחיש פמליה של מעלה. אבל אם זה ככה, אז עוד פעם, אז תבוא עם הפה. אז מה העניין? בסדר, אז הוא מחשף, תבוא עם הפה. אז פה אני חושב שעכשיו באמת סוף סוף נוכל לפתור את העניין. תראו איתי יחד במקור זין. אומר הפסוק בראשית כף זין, כן? שיעקב, סליחה, כשיצחק אומר לאסב, ועל חרבך תחיה. אותו פסוק מפורסם, אבל אל תחשוב שאתה תשלוט בישראל על ידי אחרי, אלא ואת אחיך תעבוד. והיה כאשר תריד, כשעם ישראל חס ושלום יפרוק כל תורה, ופרקת ולא מעל צוואריך. עכשיו, אומר הרקנתי, שימו לב, תקשיבו טוב, זה דבר קדוש מאוד. החרב הנתונה לעשיו הרשע היא חרב להשם, שנאמר עליה בירמיהו ממזעין, פסוק ובהוי, חרב להשם. ירמיהו אומר, הגויים האלה שבאים עם החרב, כן? איזה חרב זאת? הם חרב בידי השם. אוי, חרב להשם, עד אנה לא תשקוטי. האספי אל תערך, הרגעי ודומי. אז בעצם מה יוצא? אומר רקנתי, שאומות העולם כשהם באים בחרב, וחרבה מצליחה, זה לא סתם. זה חרב השם. גם רחמנא ליצלן בכללות נאמר, חרב נוקמת נקם ברית. רחמנא ליצלן. אז פה יש עומק עצום, וכאן אני רוצה להציע הצעה. תראו, כשאומות העולם באים בחרב, הם נמצאים על השליחות שהשם שולח אותם. אם הם באים בחרב, כובשים עולם, השם שלח אותם. באים בחרב, רחמנא ליצלן, מחריבים את בית שונאי ישראל, כן, בלשון סגי נאור, לא עלינו, אז השם שלח אותם. החרב של הגויים היא חרב שהיא בשליחות השם. אומר הרקנתי עוד פעם, זה קצת חידוש, אתה צריך לקרוא את זה שוב, החרב הנתונה לעשיו הרשע היא חרב להשם. וככה ירמיהו מכנן, אומר עליה, הוי חרב להשם, עדנה לא תשקוטי וכו' וכו'. זה חרב להשם. ברגע שאומות העולם, כמו בלעם, באים נגד ישראל באומנותם של ישראל בפה, מה זה אומר? מה זה אומר? אם הוא בא עם פה, מה זה אומר? זה אומר שהוא לא בא בשליחות השם, כי אם הוא היה בא בשליחות השם, הוא היה בא באומנות שלו, הוא היה בא בחרב. ברגע שהוא בא עם הפה ומנסה לדבר כאילו הוא ישראל, כאילו הוא תיקון עולם, הוא השלום, הוא הקדמה, הוא הנאורות, הוא האכפתיות מהמסכן, מהאחר, מהשונה, מההפוך, מהפו, ברגע שהוא בא עם פה של ישראל, מתגלה האמת הפשוטה, כוחו נגמר. כוחו נגמר. זהו. ואז עם ישראל, לכאורה, לא זקוק לבוא עם הפה. זה כלום מה שעומד מולך. כך הרי וגמרנו. תילחם בו ככה, באופן ארצי, אתה תנצח. למה? כי הוא נמר של נייר כבר. כי אם הוא לא בא בחרב, אז מה זה אומר? שהוא כבר אור השם לא מאיר בחרב שלו. בפץ לא מאיר אור השם. זה יודע צייד, צד בפיו את הבריאות, מקנטר את הקדוש ברוך הוא נמרוד עם הפה שלו. זה פה, זה שער להשם, זה שום דבר הפה שלו. החרב שלו, בחרב הוא שליח להשם. אם הוא לא בא בחרב, אם הוא בא עם הפה ועם פה של ישראל עוד, עם דיבורים של תיקון עולם, מה זה אומר? זה אומר שכוחו, שימו לב עכשיו לביטוי, חרב, נגמר, זהו. אין יותר. זה לא באמת כל הפחדים שאתה כל כך חושש. אתם יודעים, היום יש הרי דיון, כן לעלות להר הבית או לא וכו', אבל יש את הדעה שכן עולים להר הבית. אז ביומיים האלה, תראו לך, הקדוש ברוך הוא מסובב את עולמו, רחמנא ליצלן, לשם יקום דמם של השוטרים האלה שנרצחו בשערי הר הבית, ובסופו של דבר, שמו את המכשירי בידוק האלה, שם מכשירי בידוק, הלך המופתי, הכריז פסק הלכה, פטאווה, אני יודע איך קוראים לזה, פטאווה, לא יודע, אסור לעלות להר הבית. יופי! אז עכשיו אין וקף בהר הבית, אין ערבים בהר הבית. שמעו את זה כל החבר'ה שעולים להר הבית. אומר לי, הבן שלי, אתה לא מבין, מצפת באו, מקצות הארץ. למה שמעו סוף סוף אפשר לעלות להר הבית בלי שיציקו לך. הרי המקום היחיד בעולם שיהודי לא יכול להתפלל, זה הר הבית, לבושתנו, לבושתה של ממשלת ישראל. סוף סוף, פתאום אפשר לעלות להר הבית, אין ערבים, אף אחד לא מפריע, ואפשר להגיד קדיש שמה, ואפשר... הרי אומרים קדיש על דרוזים. אתם יודעים, הרב עובדיה פסק, שאומרים השכבה על דרוזים, אפשר, לא יודע אם קדיש, על השכבה הוא אמר, כן? פסק ממש, אומרים השכבה, עושים השכבה בבית הכנסת לחייל דרוזי שנהרג למעשה על קדושת שם ישראל, כן? אז זה נחשב חסיד אומות העולם, ככה עובדיה פסק. אז בכל אופן, להגיד שם התפילות וזה, וכבר לא רודפים אותך שם, ולא צועקים לך כללות, ולא רצים אחריך, מדהים, אבל מה עוד מדהים? א', איך זה קרה? ככה, בערב עין, עכשיו זה קרה אחרי דבר נורא והיום אמנם, כן? נרצחו שני אנשים נפלאים, כן? נרצחו, זה דבר נורא. אבל פתאום הוא פסק את הפסק ההלכה שלו הזה, בום, לא עולים אף אחד להר הבית, יודעים חיות, והשמיים לא נפלו. כאילו, שמתם לב שכשיוצאים החוצה, השמיים כאילו כחולים והם לא נופלים. לא נופלים. אין אף ערבי בהר הבית, אין וקף בהר הבית, והשמיים ממש... כמה שידוע לי, זה נראה לי שזה עדיין ככה, השמיים לא נפלו. אני חושב שלא, רואים, נכון? לא נפלו, נכון שלא נפלו? אלא מאי. כשלא יודעים את עומק המציאות, אז לא יודעים להעריך סיכונים. דנים אותם ממש דברים שהיו פעם, חושבים שזה נכון גם להיום. אבל אם אתה רואה בדור הזה, שהם באים אליך כמו בלעם, הם רוצים לבוא עם הפה נגד ישראל. אומר לך הקדוש ברוך הוא, תקשיב, במצב הזה, עם חרב אתה סוגר את העניין. מה פירוש עם חרב? לא שחס ושלום מישהו הולך פה לעשות משהו. אלא אתה לא צריך להטוטים, לא צריך עכשיו לעשות יום כיפור קטן ולא יודע מה. אחי, זה אומר שאתה מסודר, זהו, ניצחת, גמרנו. זהו זה. שמה אין כלום, אין שום דבר מאחורי כל האיומים שאתה רואה. למה? כי כוחה מרוחני התאפס. זהו, התייבש, חרב. וזה הסימן, שימו לב לעמקות העצומה של דברי רש"י שמביא לנו מחז"ל את העמקות הנפלאה הנוראה הזאת, שברגע שבלעם לוקח אומנותם של ישראל, אתם יכולים לקחת את אומנותו. קחו חרב, זה בסדר, לא צריך לטפה ושערי שמיים, זה בוודאי בא משער שמיים, אבל קחו חרב. וזה, תראו איתי יחד, תכף נגיע לעומק נוסף, אבל תראו איתי יחד במקור ח' תהילים נונטט, הנה יביעון בפיהם, אומר דוד המלך, חרבות בשפתותיהם. יש מצב של אנשים שהחרב בפה שלהם, עברה לפה. חרבות בשפתותיהם, כי מי שומע, הם חושבים שאין חשבון, אין אף אחד. ואתה השם, תשחק לעמוד, תלעג לכל גויים. הקדוש ברוך הוא לא לועג לבריאות, רבותיי. הקדוש ברוך הוא לא לועג לבריאות. ולהגיד לכם משהו, גם אנחנו. אנחנו... לא לועגים לגויים, נקודה. אז למה פה הוא אומר פתאום לשון לא שגרתית? אתה השם תשחק לעמו, תלעג לכל גויים, מה זה? מה הסיפור פה? תראו איתי שבת פייטת עמוד ב', אמר רבי אבאו, הר סיני שמו. ולמה נקרא שמו הר חורב, שירדה חורבה לאומות העולם עליו? שימו לב, אז המציאות הזאת של חורבן אומות העולם לא בני אדם, אלא התפיסות האליליות. היא נעשית על ידי תורה. אבל למה? למה דוד המלך אומר שתשחק לעמוד, תלעג לכל גויים כשחרבות בשפתותיהם? מאוד פשוט. כי כשחרבות בשפתותיהם, זה אומר שכבר מולך אין כלום. ועמך ישראל באינסטינקט הבריא שלו, ככל שאני מתאמץ, ותדעו לכם, אני מתאמץ מאוד להיות מחובר לשטח בכל כוחי, וזה כולל לקרוא איזה קבוצות וואטסאפ שבאמת לא מעניין אותי לקרוא אותם, אני מאוד מתאמץ לקרוא אותם, שלראות מה הולך בעמך ישראל. ואני אומר לכם, הדיבור השתנה, התחושה של לא פוחדים יותר, התעוזה, ההרגשה הברורה, חלס, שירדו מאיתנו. זה הלוך הרוח, זה הלך הרוח הפשוט היום בעמך ישראל. משום שעמך ישראל מרגיש שמולנו כבר לא עומד כלום. למה? כי ברגע שחרבות בשפתותיהם, השם כבר שוחק ולועג למו. למה לועג? הכוונה היא לא לועג סתם, אנחנו לא אנשים קטנים, אלא הכוונה אין פה כלום כבר, זהו. אין פה כלום, זה נגמר. ברגע שבלעם לוקח את אומנות ישראל של הפה, אתה יכול לבוא אליו סתם בחרב, חס ושלום, הכוונה היא בצורה פשוטה, המאבק מאחוריך כבר. המלחמה כבר מבחינה רוחנית, מבחינה אידיאולוגית, כבר ניצחת אותה. עוד הבנה קצת יותר, שימו לב במקור ת', אומר הנביא ישעיהו פרק סמך, ובימים האלה שאנחנו, חמנה לצלן, אבלים על חורבן בית המקדש, הפסוקים האלה כמעט ככה מעוררים בנו את הגעגועים, לראות את הגאולה השלמה. אומר ישעיהו סמך, קומי אורי, קיבה אורך. מה זה? מה זה הקריאה הזאת? ישעיהו ממש מדבר, אני חושב, על הדור שלנו. כי זה דור שלא קולט שהאור כבר בא. הוא עוד ישן. הוא עוד חושב שהשחר לא עלה. הוא עוד חי, רחמנא ליצלן, במחנות באושוויץ. הוא עוד במחתרת של ההגנה איפה שהוא שם, ונזהר מהבריטים. הוא עוד חופר מנהרות וסליקים להחביא כלי נשק. דור חורף, למה? כי הוא לא רואה שהשמש כבר זרחה. אז ישעיהו אומר לדור שלנו, קומי אורי, קיבה אורך, וכבוד השם עלייך זרח. איך רואים? כי הנה החושך יחסי ארץ, וערפל לאומים באומות העולם. אתם יודעים, לא יודע בדיוק את המספר, בסביבות ה-130, 150 מדינות בעולם, מסתייעות היום ממדינת ישראל. תלמדו אותנו איך, תסבירו לנו איך, תביא לנו את הידע, את המידע, תביא את הזה, זה כלי נשק ישראלי, תביא לי מזה, אם זה ישראלי זה טוב, תביא לי את הטכנולוגיה, איך עושים פה, איך עושים שם, כולם עולים פה לרגל. זה לא כי יש לנו פה איזה להטוטן ביחסים בינלאומיים, זה לא הסיבה. הסיבה היא מאוד פשוטה. כאן נמצא היום האור. כרגע זה ניכר טכנולוגית, בהמשך זה יתחיל להיות ניכר גם ברמה הרוחנית. ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראה, והלכו גויים לאורך, ומלכים לנוגה זרחך. שאי סביב עינייך, וראי, כולם נקבצו באו לך. מה זה השאי סביב עינייך הזה? מה, היא לא רואה? היא לא רואה, לא, היא לא רואה. צריך להגיד לה, היי, הלו, תרים את הראש, תתחיל להסתכל מה קורה מסביב, תרים את הראש, כולם נקבצו באו לך, כי לי איים יקבו, מדינות רחוקות, מקוות שמדינת ישראל תעזור להם, תסייע להם, תגלה להם את המידע הזה, את המודיעין הזה, את הטכנולוגיה הזאת, כי לי איים יקבו, זה הכל בדילוגים, לקרוא את זה בפנים זה עוד יותר, אבל הדף לא היה מקום. ובנו בני נחר חומותייך, ומלכיהם ישרתונך, כי בקצפי, כשכעסתי, הקיתיך, חמנה אצלן, וברצוני ריחמתיך. מה אתם חושבים? כל מה שיש פה היום, מה זה, זה כוחי ועוצם ידי? להגיד כוחי ועוצם ידי לפי דרשות הר"ן זה בסדר, אבל לא נעים להגיד, זה גם לא כוחי ועוצם ידי. זה הרבה מאוד ניסים. אז ברצוני ריחמתיך, כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך, יובדו. והגויים חרוב יחרבו. והגויים חרוב יחרבו. ומה זה חרוב יחרבו? אני מציע? לא אני מציע, זה מצא בחזל כמובן, כן? חרוב יחרבו מלשון יובש. התייבשות, ביבוש קצירה תישברנה. יש יובש היום באומות העולם. ואיפה יש רטיבות שהולכת וגוברת? פה, באיילת השחר הישראלית. הולכת, מרתבת והולכת. לעומת זאת אצל אומות העולם, יובש. כבוד הלבנון, אלייך יבוא. כלומר, מין מציאות שעם ישראל לדורותיו כבר עשה את העבודה. ופתאום יהיה מין דור כזה, שכבוד הלבנונית העליונה, תתחיל לרדת אלינו ככה. ואנשים יגידו, אה, בוא נה, מה הולך פה? אה, אה, מישהו בא להחזיר אותי בתשובה? הדתה, הדתה. אין לך בדיחה גדולה מזאת. כי כשהקדוש ברוך הוא בא להתגלות על עמו ישראל בהר סיני, כנראה גם שם הם היו והתחילו לצעוק, אה, אלו, מה זה השופרות האלה? מה זה ההדתה הזאת? אה, אלו, מה זה אנוכי השם אלוקיך פה? מה זה הדתה הזאת? זה בערך מה שקורה פה היום. אנחנו במעמד הר סיני חדש, מתחדש. כבוד השם עלייך זרח, כבוד הלבנון אלייך יבוא, בראש תדהר ותאשור יחדיו, זה סוגים של עצים, לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד, והלכו אלייך שכוח, יורידו את הראש, מי? בני מענייך, אותם אומות שעינו אותך, אותה אירופה שרצחה יהודים במיליונים, במיליונים, והשתחוו על כפות רגלייך כל מנעצייך, וקראו לך עיר השם ציון קדוש ישראל, בלי שום ויכוחים, קדוש ישראל. אני השם בעיתה אחישנה, ואנחנו בעיתה, זה הכל. אנחנו בעיתה. דברים ידועים, עברנו על זה שיעורים, על פי הגר"א, על פי אור החיים. אנחנו בעיתה כבר, גמרנו. אז זהו זה, אז בעצם, שימו לב, אז בעצם הסיפור של בלעם, כן, הוא סיפור של גאולת ישראל. כלומר, כשבלעם, אותו נביא לגויים הזה, לא נביא לגויים, נביא הגויים, כן, בא פתאום עם החרב, עם הפה שלו ביד, מי יבוא מולו? מלאך השם. וחרבו שלופה בידו, והוא אומר לו, תדע לך, אתה תיגמר בחרב. מה זה בחרב? בצורה גשמית. לא עם פה וכל מיני ניצוצות. בחרב, בצורה גשמית. אומר, איך יכול להיות? גשמית זה אני. אומר לו, גשמית זה לא אתה. גשמית זה אתה כשאתה חרב השם, שליח השם עם החרב שלך. ברגע שאתה כבר יותר לא שליח השם כי נגמרה השליחות שלך, החרב תילקח ממך. ואז ממילא כבר אין לך כוח. ואז ישראל ינצחו אותך בחרב גם בלי צורך בפה. אבל עכשיו אני רוצה לקחת אתכם למקום עוד יותר מתוק. הרי מה אמר רבנו בחיי? רבנו בחיי אמר, סליחה, רבי חיים פלטיאל. רבי חיים פלטיאל אמר, וחרבו שלופה בידו, שלופה זה בלי וב, זה חרב של פה. שימו לב. כל זמן שישראל הם פה ועניינים רוחניים, אז באמת כוחם בפיהם, ואומות העולם הם הארזים. הם הארזים, הם באים עם כל העוצמות, הם באים עם החרב, עם העוצמה הצבאית וכו'. אבל ברגע שהחרב של הגויים חרוב יחרב, יש שם התייבשות רוחנית אידיאולוגית. ולהפך, אצל ישראל הפה כל כך יאיר, שהאור כל כך יאיר, עד שירד למציאות הארצית, אז החרב שישראל אוחזים ביד, צבא הגנה לישראל, מה הוא יהיה? צבא הקודש. כלומר, הפה הישראלי יתגלה עכשיו בחרב. זה לא כאילו לא צריך פה בשביל דבר כזה שיתייבש, אלא באמת שמה יתייבש, כי הוא כבר פונה לפה, אז זה מצבו עגום, כן? אבל אצל ישראל, לא רק שלא יתייבש, זה לא שכבר לא צריך פה, אלא הפוך, הפה כל כך יאיר, שער השמיים כל כך ייפתח, עד שהאור ירד, עד לחרב שנמצאת אצלך ביד, עד שכשצהל נלחם, אור השם יאיר במלחמותיו. זה חרבו של עופה בידו, זה חרב של פה. זה חרב של פה. זה חרב של התגלות אור השם בארץ. וזה הסוד הגדול. אז בעצם יוצא שכל הסיפור הזה מול בלעם, זה למעשה תיאור של מה שיקרה באחרית הימים. אותו אחד שבא להגיד מה יהיה וכו', עליו. מה יהיה באחרית הימים? כשהוא מתעקש לעבור לפה ולנסות לצאת נגד ישראל אידיאולוגית, סימן שהחרב שלו הלכה, וזה בעצם הוא חרב בלשון התייבש, ועכשיו הפה הישראלי בקדושתו יתגלה בחרב שביד ישראל. כלומר, ישראל יקבלו את שתי הקומות, גם את קומת הפה וגם את קומת החרב, והפה יאיר בחרב, ומה שאצלם יהיה חרב מלשון חורב מלשון התייבשות, אצל עם ישראל זה יהיה בדיוק כפו, חרב מלשון ניצחון. אבל יש כאן עוד עמקות נוספת, שהיא טיפה התפרעות, כמו שאומרים, אבל אני חושב שמצד מהות הדברים זו אמת. אז בואו נראה ביחד עוד דבר קטן לקטן, דבר ענק לסיום. אומר לנו פה הרב קוק, תראו מקור יהוד, אורות הקודש חלק ב' עמוד שני י' ד', בחלק שנקרא הקודש הכללי, סעיף כף א'. אומר הרב, יש קדושה בונה, ויש קדושה מחרבת. יש קדושה שהיא בונה, ויש קדושה שהיא מחריבה. מה זה? אז אומר הרב ככה, הקדושה הבונה, טובה, גלוי. רואים, הקדושה הזאת בונה. יופי, נהדר. והמחרבת, טובה, גנוז. למה? מה זה המחרבת הזאת? מפני שהיא מחרבת, כדי לבנות משהו יותר נעלה ממה שכבר בנוי. שימו לב, לפעמים אנחנו נתקעים בקומה מסוימת, ומה שנקרא 10 השנים הכי יפות שלו היו בכיתה א', כאילו הוא מצא את עצמו בכיתה א', לא ראה סיבה להמשיך. אז זה נקרא, מה שנקרא, הוא קדושה בונה רק. אם כדי להתקדם צריך להחריב איזה עולם קודם ועל חורבותיו לבנות עולם חדש, לא בשבילו, עזוב אותו, הוא לא אוהב דברים דרסטיים. קימה קימה, זה הפך להיות סיסמת מחורי הסם הרוחני של לחרופ על איזה כיסא בבית מדרש, במקרה הטוב בבית מדרש, לפעמים זה לחרופ על כיסא מול הטלוויזיה, זה עוד יותר גרוע, והוא מה שנקרא קימה קימה, איזה תוכנית יש היום בטלוויזיה? קימה קימה, כן? אז זה, פה שימו לב, הרב אומר יש קדושה בונה, נכון, יש בניין, אתה הולך ובונה, אבל יש קדושה מחריבת, מה זה? שהיא מחריבה מדרגה קודמת, כדי לבנות משהו יותר נעלה ממה שכבר בנוי. אומר הרב, המשיג את סוד הקדושה המחריבת, כי זה לא סתם, אתה לא הולך הורס בשביל לבנות, לפעמים תהרוס לא יהיה שום דבר חדש. צריך לזהות מתי העולם צמא לעלות קומה. צריך לזהות את זה. והיום המצב כל כך עוצמתי, זה כל כך גאולה של בעיתה, שהקדוש ברוך הוא כבר לא מחכה לנו. הוא אומר, טוב חבר, אתם עולים קומה? לא עולים. טוב, בואו, תופס באוזן. בעדינות, חס ושלום, שיהיה ברחמים גדולים. פשוט מעלה אותנו קומה, ופתאום, אתם יודעים, זה, בסוף מה שיהיה פה, זה שכולם יקום בבוקר אחד ויגידו, מה זה מה, בית המקדש נבנה? וואלה, מה אתה אומר? כן, כן, היה בחדשות, בית המקדש, באמת? זה מה שיקרה בסוף פה. מרוב שאנשים ישנים והקדוש ברוך הוא נחוש לקדם את הגאולה, זה בסוף יהיה משיח בא בהסח הדת, ואני מתחיל להבין את המדרש שאומר שמשיח יבוא, יעמוד על גג בית המקדש, ויגיד לכם, ענבים, ראו, הגיע זמן גאולתכם, זהו, אתם לא מאמינים? אז ראו באורי שזורח עליכם, אתם לא רואים שהאור שלי זורח עליכם? והוא עומד על גג בית המקדש, והוא עדיין צריך לשכנע אותם שהגאולה הגיעה. זה בערך הדור הזה, כן? הוא צריך לשכנע, חבר'ה, אתם לא מבינים? הוא צעק, מסכן, הר הבית בידינו, כבר צעק לפני 50 שנה, כן? הטוב שהקליטו אותו. בסוף היו אומרים שזה פייק ניוז, לא היה. הוא לא צעק. טוב שזה מוקלט, כן? אז בכל אופן, אומר הרב קוק, שמי המשיג את סוד הקדושה המחריבת, כן? יכולו לתקן כמה נשמות, ולפי גודל השגתו, כך גדול הוא כוח תיקונו. מהקדושה המחריבת, יוצאים הלוחמים הגדולים, הם מביאים את הברכה לעולם. מעלת משה, בעל היד החזקה, מה פירוש חזקה? שהוא מזרז תהליכים, ששבר את הלוחות, מי שאין נפשו משוטטת במרחבים, כשלא לומדים פנימיות, כשלא לומדים אמונה, כשלא מעמיקים בלהבין את עמקות התורה, ומתוך כך להבין את הדור, מי שאינו דורש את אור האמת והטוב בכל לבבו, כי הוא מאוד עסוק בעבודה, איננו סובל הריסות רוחניות. כלומר, הוא חי חיים כאלה, אתם יודעים, שמרניים כאלה, הוא משומר, הוא חי בקופסת שימורים בלי לדעת, הוא הולך למנחה מערב שלו, באמצע יש לו איזה כמה הלכות שמקריאים, ואחר כך גם הולך שיעור דף יומי, בחור טוב בסך הכל. ולאחר השבת יש את הצ'ון, את הקיגל, או את ה... איך זה נקרא? הדגים של המרוקאים. אתה לא זוכר כבר? מפרום, לא זוכר איך קוראים לזה. ויופי, וזה משהו אחר, המפרום. בקיצור, הוא חי לו ככה באיזה קו רכבת כזה, הלוך חזור, כל שבוע עובר אותו דבר, ויהיה בסדר, יהיה בסדר. באמת, כמעט, כמעט, תהיה רגוע, אני בעד, לאט, לאט, כן? וזה אומר, מי שאין נפשו משוטטת במרחבים, מי שאינו דורש את תור האמת והטוב בכל לבבו, איננו סובל הריסות רוחניות, הכל כזה, הוא תמיד באותה מדרגה, הכל בסדר. אבל אין לו גם כן בניינים עצמיים. והרב קצת יורד עליו. הוא חוסה בצילם של הבניינים הטבעיים, כמו השפנים, שהסלעים הם מחסה להם. הוא מתחבא מאחורי הסלעים. מה שהיה או שיהיה, אותו דבר, ככה עשו פעם, ככה עושה היום, הוא לא רוצה לזוז מילימטר. לא בחינת שמירת ההלכה והמצוות, אלא בחינת איך נראית המדינה, ואיך האווירה במדינה, ובכלי התקשורת במדינה, ובחברה, ובכלכלה, ובבתי המדרש גם, ובכולי. לא, הוא... אז הוא חוסה כמו השפנים, שהסלעים מחסה להם. אבל האדם, מי שנשמת אדם באמת בקרבו, נשמתו לא תוכל לחסות, כי אם בבניינים שהוא בונה בעמלו הרוחני, שאיננו פוסק תמיד, מעבודתו הזריזה. אז בעצם מה שאני רוצה להציע זה שכשבא מולך בלעם שימו לב עכשיו טוב. ובזה נסיים בקצרה, אבל תקשיבו טוב. כשבא מולך בלעם, ופתאום הוא מפתיע אותך. הוא לא בא עם חרב ככה, סייף, אני יודע מה, נשק רק, גוליאת כזה. לא, פתאום הוא בא עם כלי נשק חדש. הוא מדבר, אידיאלי, שיעור של הרב בבית כנסת, הוא אומר לך. רק שזה הכל נגד התורה ונגד הארץ ישראל ונגד גאולת ישראל ורוצה להחריב את המדינה, אבל הוא נותן לך שיעור כמו בבית כנסת. זה שמעתי על הרפורמים שהולכים לפלסטינאים ואומרים להם, אל תדאגו, אנחנו איתכם נגד המדיניות של מדינת ישראל, אנחנו נעזור לכם שתי מדינות לשני עמים וכולי. פתאום התחלנו להבין מאיפה הדברים באים, כן? אבל בכל אופן, הוא רואה, אנחנו פתאום רואים מולנו את בלעם בא עם פה. ומה זה? הוא מדבר כמו יהודי זה. אומר לך, דע לך, זה אומר שאתה צריך להחריב עולם קודם, ועל ידי שאתה תעלה קומה, אתה עם הקדושה המחרבת הזאת, שתדע להחריב את הבניינים הקודמים ותבנה בניינים חדשים על הריסות כביכול, תקים פה קומה חדשה, תרים את עם ישראל למדרגה חדשה, קח את מדינת ישראל לאופקים חדשים אמיתי, רוחנית, אמיתית, אידיאולוגית, ובכל ממילא גם בכל מישורי החיים, בזה תנצח את בלעם. אז לפי זה יוצא שכביכול את בלעם הרגו בחרב, הכוונה היא כביכול שישראל, מה זה החרב הזאת? היכולת של הקדושה המחרבת לעלות קומה. עכשיו שימו לב, אם זה ככה, מהי עליית הקומה? אם ניקח את זה עוד קצת קדימה, מהי עליית הקומה הנדרשת? שהחרב שבידי ישראל היא תהיה המנצחת, כלומר זה יהיה ניצחון ברמה הגשמית, אבל שימו לב, אומר לנו רבי חיים פלטיאל, וחרבו של פה בידו, שזאת תהיה חרב גשמית, צבאית, כלכלית, ביטחונית, הכל, פוליטית, אין, הכל, הכל, אבל איזה חרב זאת תהיה? חרב של פה. חרב שהיא בעצם שער השמיים, פי הבאר, שאור השם השופע משמי שמיים, יורד אל תוך החרב הזאת. ואז החרב הזאת תדע את מה להחריב, ואיזה בניינים חדשים לבנות על גבי החורבות האלה. אז בעזרת השם רבותיי, בואו נתחזק. אנחנו בשונה מדורות קודמים, בתקופה של בין המצרים, לדעתי, עיקר חשבון הנפש צריך להיות, לא כמה אני בוכה על החורבן, אלא כמה חסרון בית המקדש יוצר אצלי מנוע לקום ולעשות משהו למען כלל ישראל. האם אני באמת חי את החיים שלי על פס רכבת, הלוך ושוב, או שאני באמת קם ועושה דברים טובים כדי לעזור לעם ישראל ללכת קדימה? חזקו ואמצו.